שמסתיר ומעליב את הנשמה, ולא, ונותן לנו כאילו לא לראות אותה. מאפשר לנו לחיות חיים שלמים בלי לזהות את עיקר העצמיות שלנו. ואנחנו עוברים שם תהליך של להזיז רגע הצידה את הממד החיצוני ולגלות שבעצם האוצר נמצא בפנים ולא בחוץ. והחוץ הזה לא רק שהוא לא העיקר, אלא לפעמים הוא גם סותר, לפעמים הוא גם מפריע. ומנתק אותנו ומעסיק אותנו מאוד מאוד, סוחט מאיתנו את כל הכוחות ואת כל העיסוק, וכולנו מלאים בהתפעלות מהגוף ומכוחותיו ומהנפש וכישרונותיה, אבל בסוף לא שמים לב שאנחנו מפסידים את עיקר החיים, שזה בעולם הנשמתי, בטוב האלוקי שבנו. ולכן כאילו התהליך הראשון הוא קודם כל להזיז הצידה את הקליפה כדי לראות את הפרי. להזיז הצידה את מה שנראה כעיקר, אבל הוא לא העיקר, העיקר זה התוכן האידיאלי, ולגלות ששם יש בת מלך שרוצה שיראו אותה ויחשפו אותה, וגם הנפש לא תמלא, לא תמלא אימה, אם, לא, אם נמשיך לנסות לפרנס אותה בכלים חיצוניים, ואנחנו לא נותנים לה ביטוי. ולכן המסע הראשון הוא מסע שבו הצד הגופני, החיצוני, אנחנו רוצים טיפה לראות אותו בצד, ולראות איך הוא מפנה מקום לעיקר. זה גם הרבה פעמים מה שקורה בתהליך הרוחני. תהליך רוחני הוא קודם כל מפגיש אותנו עם העולמות הנשמתיים, הרוחניים הפנימיים שבתוכנו, וקצת שם בצד, ואפילו במידה רבה מתחיל לקרוא תיגר, או לראות את הגוף ואת מימדיו בתור משהו שהוא חוסם הרבה פעמים, וסותר הרבה פעמים את המימד הנשמתי. ולא, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה, לא ניתן לשום מימד לחסום את המימד העיקרי שבאנו, שזה המימד הנשמתי. זה השלב הראשון, שזה בעצם גילוי העצמיות. אבל בשלב השני, שהוא לא סותר, אבל הוא כבר שלב מתפתח יותר, אנחנו כבר לומדים לראות את עצמנו כבעלי רבדים שונים, שהמטרה שלנו היא לא לשבור את הממד החיצוני ולגלות את הקליפה, אלא לראות את הממד החיצוני כמגלה את הפנים. זה כבר לא פרי וקליפה, אלא זה כבר חתן וקלה, זה כבר אור וכלים. כאשר העירוני הוא לא רק הקליפה שצריך לשבור אותה כדי לגלות את הפרי, אלא העירוני הופך להיות הגילוי של הפנים, מה שהרב לימד אותנו בעבד סימון לאלחי. ואם לא נלמד להתיידד איתו וללמוד איך להוציא לפועל את העירוני הזה, את המימדים הטבעיים שלנו, ודרכם להוציא לפועל את המימד האידיאלי, אז בסופו של דבר האור לא יוכל להופיע בלי הכלים. הנשמה לא תופיע בלי גוף ובלי טבעיות, וממילא המבט היותר שלם על עצמנו זה לא רק קליפה ופרי, אלא זוגיות כזאת שצריך ללמוד איך לחיות אותה בצורה נכונה. איך מחברים את הממד האלוקי עם הממד הטבעי. כי בסופו של דבר אנחנו בנויים מהחיבור בין שניהם. וודאי שעדיין הממד האלוקי הוא העיקר. משל הקליפה והפרי נשאר. שוודאי שהממד האלוקי הוא העיקר. אבל עכשיו מתברר שהפנימיות הזאת, מה שמוציא אותה אל הפועל, והכלי שלה להתגלות זה החיצוניות, ולכן החיצוניות היא כבר לא רק כלי. היא כבר לא הקליפה, אלא היא הפכה להיות כלי. וכלי זה דבר חשוב, כי בלעדיו אין תוכן. התוכן לא יאיר בלעדיו. הפנימיות לא תוצא לפועל בבריאותה בלי החיצוניות, או מה שקראנו את זה בלשון הרב קוק, שנתת בי נשמתי. הבי זה הממד הטבעי, שהוא הגילוי של הממד הנשמתי. אנחנו צריכים ללמוד איך לתת לכל אחד את מקומו, ואז איך לראות איך הם משתלבים, ואיך הפנימיות יוצאת לפועל בתוך החיצוניות, וזה כבר רובד אחר. זה לא רק לשבור את הקליפה, אלא זה כבר להאיר את הפנים בתוך החוץ, לחבר בין הרבדים השונים בתוכנו. בסדר? וממילא מתברר שהאתגר הוא אחרת. אנחנו לא, הטבעיות שלנו היא חשובה לנו מאוד. לא נשתעבד אליה, כי לא העיקר. העיקר זה הפנימיות. אבל הפנימיות לא תצא לפועל בלי שתצא לפועל בתוך ממדי החיים הטבעיים. בסדר? עד כאן אספנו את מה שדיברנו. וזו הכנה לרובד הבא שבו ננסה כבר להיכנס פנימה ולזהות את הממדים הפנימיים שבתוכנו. כבר אנחנו מבינים שהאדם, הטעות הכי יסודית בהבנת הנפש זה לראות את האדם כקומה אחת, כרובד אחד. כרובד אחד. ואז או שנראה רק את הרובד החיצוני, זה בדרך כלל מה שיראה, או שננסה לחיות רק את הרובד הנשמתי בלי הכלים שלו וזה לא ילך. אז בואו ננסה עכשיו לתת שמות לרבדים הפנימיים שבתוכנו. וללמוד את המערכת יותר בצורה מדויקת, ולראות שהמערכת מאוד מאוד מורכבת בעולם הפנימי שבתוכנו, וההבנה שלה עוזרת לנו בסופו של דבר בעבודת השם. עבודת השם מהי? היא להפעיל נכון את המערכת הרוחנית שבתוכנו, באופן כזה שהיא תהיה מדויקת ותביא ברכה, תוציא לפועל גם את הקומה העליונה וגם את הקומה הטבעית ואת החיבור ביניהם. בסדר? אנחנו נלמד פרק מתוך ספר שנקרא נפש החיים, כתב רב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמיד הגאון מווילנה. כתב ספר מאוד עמוק ובדרך כלל נלמד בשלבים יותר מאוחרים, אבל יש בו ודאי הרבה הרבה פרקים שאפשר ללמוד עם הרבה תועלת. הוא כותב, מסביר שם כן, מה זה תורה בעמקות, ועם ישראל, והשפעה של עם ישראל על העולמות העליונים, ומצווה, והרבה הרבה מושגים חשובים. ובתוך כך אנחנו נעסוק בפרק שהוא מסביר את המושגים נרן, בראשי תיבות נפש רוח נשמה, מופיע בהרבה בספרי פנימיות, ספרי חסידות, ברב קוק, הרבה מאוד המושגים האלה. אתם תראו אחרי שנימד אותם, שמשפט חנקה נחזור לפסקאות ברב קוק, ופתאום, זה לא במקרה שהוא אמר כאן נפש, הוא אמר כאן נשמה, והוא אמר כאן רוח, יש למושגים משמעות מדויקת, ואז אנחנו יכולים כבר יותר להאמין בעומק את פעולתם. בסדר? טוב. אז קדימה. וכבר המשילו חז"ל. עניין, בסדר רואים? עניין השתלשלות הרוח באדם. אנחנו הולכים פה למסכת סנהדרין, חז"ל נותנים משל להופעת הרוח באדם. הנושא של מסכת סנהדרין זה איך הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם, יחיה את האדם בתחיית המתים. ושמה כדי להסביר משל כזה שחז"ל ממסכת סנהדרין המון המון אגדתות שעוסקות בעתיד לבוא, במשיח, בגאולה, בתחיית המתים. אז אחד המשלים שמופיע בחז"ל, שמבטאים איך ריבונו של עולם יחיה את האדם בתחיית המתים, מופיע משל לעשיית כלי הזכוכית. תהליך של עשיית כלי הזכוכית. לעניין תחיית המתים. המשל הזה מופיע לעניין תחיית המתים. ומה נאמר שם במשל? כתוב ככה. ואמרו, קל וחומר מכלי זכוכית, שעמלן ברוח בשר ודם, בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. מה נקודת ההשוואה בין האופן שבו ריבונו של עולם מחיה את האדם, וזה גם בתחיית המתים, אבל בכלל באופן שבו ריבונו של עולם מחיה את האדם, פועל ליצירת האדם, לבין מה הדמיון בין זה לבין האופן שבו יוצר כלי הזכוכית, יוצר את כלי הזכוכית. יש משהו מאוד מיוחד, נקודה מאוד מיוחדת שיוצרת פה השוואה. כמובן רק בגדר משל, אבל משל חשוב, ואתם תראו שרב חיים יפתח את המשל הזה מאוד. כלי הזכוכית זה האומנות היחידה שהאומן משתמש בנשיפה של פה. כל היצירות שאנחנו מכירים, זה יצירה מאוד מאוד מיוחדת. כל זה בדרך כלל בידיים, לפעמים קצת ברגליים, לא יודע מה, אבל לא מצאנו כל כך אומנות שבנויה על נשיפה. כאשר האומן ממש נופח בתוך המפוח, ודרך הנפיחה הולך ומייצר כלי הזכוכית. היה פה פעם, כשהיינו נוסעים בכביש הישן לחברון, דרך חלחול, אז היה צומת שנקרא צומת הזכוכית. אני זוכר את זה בתור ילד, נוסעים לחברון, ושם יש צומת כזאת, לפעמים ככה, לא מעניין לעצור שם, נקרא צומת הזכוכית, לא בגלל ששברו שם זכוכיות, זה גם לפעמים, אבל היו מייצרים שם, היו שם אומנים ברחוב, עם כאלה חביות כאלה ענקיות, עם דודים כאלה, מחממים אותם, ושם לא, לא יודע, חול ועוד, לא יודע, כל הזה, ואז יש בדרך כלל איזה גברתן כזה גדול, עם מפוח מברזל, והוא כן, נושף לתוך החומר הרותח הזה, ומתחיל לנשוף, אתה בתור ילד רואה את זה ממש בתור קסם, כאילו מול העיניים מתייצר לך דבר, יש מאין. זה באמת דבר מיוחד מאוד. ובאמנות שבה הוא נושף, בקסם, בהכוונה, ביכולת שלו לכוון את הדברים, את הכלי, הולך ונוצר צורת הכלי, והופ, הוא מעביר את זה לתוך הזה, והנה, כלי זכוכית, זה באמת פנטסטי, זה מה שנראה ממש קסם כזה. מה נקודת ההשוואה? הנפיחת הרוח היא הביטוי שאיתה התורה משתמשת, שהיא מדברת על ריבונו של עולם, איך ריבונו של עולם יוצר את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. כביכול ריבונו של עולם הוא האומן הגדול, שנופח מרוחו העליונה, ומתוך עצמיות רוחו העליונה הולך ויוצר את האדם. כבר במשל הזה יש עומק גדול שבא לומר, הריבונו של עולם לא יוצר אותנו כביכול בידיים. אנחנו יצירה של הפנימיות האלוקית. ריבונו של עולם, כן, יש ביטוי כזה בגמרא, מאן דנפח מדילי נפח. מי שנופח הוא מוציא לפועל את הפנימיות שלו. והיא זו שבורט את, את, את הכלי. אז כבר במשל הזה יש משהו מיוחד, כן, שמבטא את, את היחס הפנימי שיש לריבונו של עולם, שמתוך רוחו הפנימית הולך ובורא את האדם, וכל אדם הוא כלי מיוחד. יש גם כזה, זה ביטוי בגמרא שאומר שאין לך כלי, כשעושים כלים לא באופן תעשייתי, אלא באופן כזה אישי, אז כל כלי בהכרח תמיד יהיה שונה מחברו. והאומן שמייצר את האדם, אז א', הוא מייצר אותו מתוך רוחו, ומנביע בתוכו את פנימיותו האלוקית, וב', הוא מייצר כל כלי בחשיבה מיוחדת, בעשייה מיוחדת, ובאופן מיוחד. בסופו של דבר, כל כלי יהיה לו את האופן המיוחד שלו. אז זה המשל, מופיע במסכת סנהדרין, כן, שהאומן של כלי הזכוכית, יש בו איזה נקודה דמיון שמביעה את המיוחדות שריבונו של עולם יוצר את רוח האדם. רב חיים עכשיו ייקח את המשל הזה ויפרק אותו לגורמים, ויראה שהוא הרבה יותר עמוק ממה שהסברנו עד עכשיו, שהסברנו אותו ברובד הפשוט שלו, של האמירה הזאת של ההשוואה, והוא עכשיו יעקוב אחרי התהליך הזה לפרטים, ויראה איך תהליך היצירה של כלי הזכוכית מורכב משלושה שלבים, כן? הוא מה שיסרטט את שלושת השלבים, והם דרכם, רב חיים יסביר לנו את המושגים של רוח האדם, שגם בה יש שלוש קומות של נפש, רוח ונשמה. בסדר? בוא נראה. בהתחלה הוא קודם כל מתמקד איתנו במשל, ואתם תראו שכבר בתוך המשל הוא רומז על הנמשל, אבל הוא מתמקד במשל, ומשם הוא עובר לנמשל והחצי השני. כי הנידון דומה לראיה. יש קשר עמוק בין המשל לנמשל. הנידון דומה לראיה. המשל הזה הוא מאוד מאוד מדויק, ויש בו דמיון מאוד גדול לנמשל, בצורה יותר עמוקה ממה שנראה. שכשנבחין בנשימת פי האומן, בכלי הזכוכית, בעת עשייתו, נמצא בו ג' בחינות. שלושה שלבים. ג' בחינות, בתהליך הזה של האומן. בחינה הראשונה, הוא, כשנשימת האבל, הוא עדיין תוך פיו, קודם בואו לתוך חלל השפורפרת החלולה. אין לקרותה אז, אלא בשם נשימה. את התהליך, אנחנו הולכים ועוקבים עכשיו יותר בהילוך איתי, אחרי התהליך של הרוח של האומן, איך היא הולכת ועוברת מקומה לקומה. בשלב הראשון, הרוח של האומן עדיין נמצאת בתוך יהותו. בתוך יהותו, היא עוד לא יצאה החוצה, אבל הוא מה שנקרא לוקח את הנשימה, אבל, ועומד, יש לו רוח בתוכו שעומדת לעבור אל השפורפרת, ומתוך השפורפרת אל הכלי. אבל בשלב הראשון, בתחנה הראשונה, היא נמצאת עדיין בנשימה הפנימית של האומן. כן? בחלל הפנימי של האומן. מה מאפיין אז את הרוח? הרוח היא עוד לא ספציפית, היא מאוד מאוד נסתרת, היא לא מתוחמת, היא אפילו לא נראית. היא מאוד פנימית, היא מאוד נסתרת, והיא מאוד קרובה אל האומן, היא ממש חלק ממנו. בסדר? אז כל ההגדרות האלה הן חשובות. זה השלב הראשון. שעולם הרוח שנקרא פה נשימה, והמילה נשימה כבר מצלצלת לנו את המילה נשמה, השלב הראשון במשל, הרוח נמצאת במקום פנימי, במקום נסתר, שלא רואים אותו, במקום שמאוד מאוד מחובר אל האומן, כן? היא מיועדת לצאת אל הפועל, אבל היא עדיין מאוד מאוד קשורה אל המקור שלה. לא ספציפית, לא מתוחמת ונסתרת. זה השלב הראשון, התחנה הראשונה. הבחינה השנית, שלב השני, כשנכנס האבל, הוא בא לתוך השפורפרת, ונמשכת כמו קו, אז נקרא רוח. האומן עכשיו מוציא בעוצמה גדולה את הרוח שבתוכו, אל השפורפרת. כשהרוח עכשיו בתוך השפורפרת, זה השלב השני. מה מאפיין אותה עכשיו בשלב השני? מה מאפיין אותה? קודם כל היא כבר יצאה החוצה. היא כבר לא כל כך עמוקה ונסתרת ופנימית. היא עדיין קצת נסתרת, נכון? היא לא כמו בשלב השלישי, אבל היא כבר יותר גלויה. ואפשר לומר עליה שהיא מאוד מגמתית. היא מנקודה לנקודה, מגבוה לנמוך. היא עכשיו תיקח את הרוח שהייתה לפני כן באומן, ותעביר אותו לתוך הכלי. יש בה עכשיו איזה, ולכן נקראת רוח. כמובן יש פה ממקום למקום, כן? רוח תנועתית כזאת, שזורמת מנקודה לנקודה. יש לה כמו תחנת מעבר כזאת, מהאומן אל הכלי. בסדר? זה מה שמאפיין את הרוח בשלב השני שלה. בתוך שבור פרט, היא פחות אינסופית כמו שהייתה באומן, היא כבר יותר מתוחמת, היא מגמתית, כן, מנקודה לנקודה, ומזרימה את האוויר מלמעלה למטה. זה העולם השני, ובשלב השני, באמת השפורפרת הזאת, מה מאפיין את האוויר שבתורה? היא לא חלק מהנשימה, היא חלק מהרוח. כן, היא מעבירה, היא מזרימה. והבחינה הג' לתחתונה, השלישית, הוא כשיוצא הרוח מהשפורפרת לתוך הזכוכית, ומתפשטת בתוכה, עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג. כאן זה השלב השלישי. אז מחלי רוחו, מה זה, למה, מה כמובן זה מחלי? מלשון? קולה, נכון? פה הרוח כבר היא ממש נעשית מתוחמת, היא ממש נעשית ספציפית לפי הגודל שהאומן מתכנן, ופה זה בדיוק העסק המדויק פה, אם לפני כן היא הייתה מאוד תנועתית, עכשיו היא ממש תהיה מדויקת ומתוחמת, מחלי רוחו, ונקרא אז נפש, לשון שביטה ומנוחה. אומרת, מה קורה לרוח בשלב השלישי? היא נופשת. כמו שבת והיא נפש. הרוח נופשת במקומה, היא כבר מתעצבת, מקבלת תיחום ועיצוב, כפי רצון המזגג. היא כבר הרבה יותר גלויה, היא כבר לא זזיתית כמו בשלב השני, היא לא אינסופית כמו בשלב הראשון, היא לא חבויה, היא הרבה יותר גלויה, ספציפית, מתוחמת ונופשת, ומקבלת כבר גוון מסוים. כן, כן, כאשר הכלי כבר תוחם אותה וקולה אותה, נותן לה כבר את התיחום הספציפי. אז הרוח בשלבה השלישי נקראת נפש, היא נופשת כבר. ממילא, מה זה הזכוכית עצמה במשל? הזכוכית עצמה היא כבר הגוף, כן, הממד החיצוני. בסדר, אנחנו אבל אחוזים עכשיו בממדי הרוח. ממדי הרוח פה הם שלושה. הממד שבאומן, הממד שבכלי, שבשפורפרת, והממד שבכלי. בסדר, עד כאן, אנחנו עדיין במשל, עוד איך בחוכמה הוא לאט לאט מוביל אותנו לדייק את המשל הזה, ודרכו ממש לקבל כלי מאוד מאוד נהדר להבנת העולם הרוחני שבתוכנו על רבדיו השונים. כן. היא שלב מעבר, היא שלב מעבר בין האומן לבין הכלי. אנחנו נראה שיש במשל הזה רבדים שהם מאוד מאוד מדויקים. יש רבדים שאנחנו צריך להבין אותם יותר בהשלכה לנמשל. בסופו של דבר האומן קשור אל הרוח גם כשהיא נמצאת בעולם השלישי. זה רוח שלא כביכול. היא באה ממנו. אלא מה, נכון שהיא התרחקה. אז כן, אז ככל שהיא יותר משתלשלת, היא יותר רחוקה מהמקור. אבל זה רוח שלו. כן, אני צריך לקרוא שגם הנמשל זה כך. בסדר? אוקיי. עד כאן המשל, מכאן עוברים לנמשל. אחרי שהוא כבר הכין לנו את הקרקע. כן, בדמיון זה הוא עניין הג' בחינות נרן, נפש, רוח, נשמה, שמושפעים כביכול מנשימת פיו יתברך שמו. כמו שאמר לנו אותו משל, כן, שהכל הולך, כל רוח האדם היא בעצם השתלשלות מרוח השם. והאומן שיצר אותנו, הוא לא רק יצר אותנו, אלא הוא קשור בנו. הוא קשור בנו ופועם בתוכנו, מפעים בתוכנו את רוחנו. בהדרגה שונה, בהשתלשלות שונה, ברבדים שונה. ועכשיו, בואו נראה איך זה מופיע בנמשל, ותשימו לב שבמשל התחלנו מלמעלה למטה, מהאומן אל הכלי, ועכשיו דווקא בהסבר הנמשל הוא מתחיל מלמטה. בסדר? שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה שהיא כולה בתוך גוף האדם. עולם שאנחנו נקרא לו עולם הנפש, הוא העולם היותר גלוי של עולם הרוח שבאדם. עולם הרוח, כשאני מדבר עולם הרוח, אנחנו מתכוונים לכל הממדים כולם, כן? אז פנימיות האדם, עולם הרוח שבאדם, היא מורכבת מרבדים שונים. הרובד הכי תחתון, הכי גלוי, הכי מתוחם של פנימיות האדם, אנחנו נקרא לו נפש. למה? כי היא כולה בתוך גוף האדם. בתוך גוף האדם הכוונה היא הרוח המתגלת. שאנחנו בדרך כלל נפגוש מישהו ופוגשים אנשים ויודעים להגיד עליהם הוא כזה, יש לו אופי כזה, יש לו אישית כזאת. מה אנחנו נפגשים? אנחנו כל הכל נפגשים עם הנפש. אנחנו נפגשים עם, עם, עם הופעה רוחנית, נכון? אתה מדבר על אישיות, אתה לא מדבר על... אתה מכיר אותו, מה כבר אתה מכיר אותו? מכיר את הממדים החיצוניים שלו? יכול גם להכיר את זה, אבל זה לא מה אתה מתכוון שאתה אומר אני מכיר אותו. כשאת אומרת אני מכירה אותה, הכוונה אני מכירה את הנפש שלה, את קווי האופי, את האישיות הגלויה, כן? שהיא בתוך הכלי. אז יש שם כלי, אבל ברור שאני מתכוונת, אני מכירה אותה, הכוונה את הנפש שלה. את הנפש היא הצד היותר גלוי, ונפגש, אנחנו נפגשים עם מי שאנחנו נפגשים עם הנפש שלו. ואת לאט לומדים להכיר אותה. לומדים להכיר אותה, כי יחסית היא מתגלית. גם הנפש, דבר מאוד מאוד עמוק, עם המון המון רבדים, היום הפסיכולוגיה יודעת להגיד כמה הנפש עמוקה, ויש בה רובד מודע, ורובד תת מודע, ורבדים יותר נסתרים, ומרחבים אדירים, וכישרונות אדירים, ויחד עם זה כל העולם האדיר הזה שנקרא נפש, הוא עוד המימד הגלוי היותר חיצוני, היותר מוכר של קומת הפנימיות שלנו. ולכן כאשר אנחנו נעסוק ברובד הכרת האדם בצד המדעי שלו, עולם המדע הוא יעצור שם. עולם המדע לא יכול להתכחש לזה שאדם הוא לא רק גוף העצמות, הוא יודע, הוא רואה, יש שם משהו, אגב, לא משהו שהמדע יודע להגדיר אותו. מה זה הדבר הזה? מה זה החיים האלה? כן, אי אפשר להכניס את זה לתוך מבחינה, אבל אי אפשר להתכחש לזה שזה נמצא. ולכן יהיו תורות שלמות שיעסקו בהבנת הנפש. כן, כל תורות הפסיכולוגיה למיניהם, לא, אדם לא יכול להכחיש, למרות ששוב, זה לא מדעי הנפש הזאת, אין שום כלים להבין אותה. יש כן כלים להבחן את ההתנהגות שלה, להבחן את הכוחות השונים שיש בנפש. לכן, זה, כיוון שזה הצד היותר גלוי, אז ממילא עולם המדע עוסק בו, בודק אותו, לומד אותו, והוא כל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד רבדים, וזה רובד מאוד מאוד עמוק, אבל יחד עם זה, הרובד הכי חיצוני. נפש האדם.
הרב, השלבים האלה של ה... כאילו שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, כאילו היצירה של הקרפור, כבר האדם.
זה מה? היצירה, כן? איך הוא יצר את האדם? אבל לא רק יצר את האדם אז, אלא רבדים שנמצאים בנו כל הזמן, והם מרכיבים את פנימיותו של האדם. ואם אנחנו נבין אותם, גם נבין איך להפעיל אותם, איך העסק עובד בתוכם. כן, כן, האישיות, האופי, מה שאנחנו קראנו עד היום, העירוני, אנחנו מחליפים אותו במילה נפש. ולכן, אז שעסקנו, היה קשה קצת להגיד, כי העירוני זה נשמע הגוף, אבל זה לא בדיוק הגוף, זה הצד הטבעי, הצד היותר חי, הצד היותר ממשי, האישיות הגלויה, מה שאנחנו מכירים את עצמנו. כן, כל אחד עם הקווי האופי שלו, כן, והיא כזאתי, וכל אחד מכיר, יש, כל אחד עם הקווי האופי מיוחדים, עם האישיות המיוחדת, ועם כוחות הנפש, ועם המידות, אנחנו לאט לאט נפרק את הנפש, וגם נעשה שם קירות יותר יסודית. אבל הצד היותר גלוי, מה שהרב חיים קורא, בתוך גוף האדם, הכוונה, בצד המתגלה, בצד הזורם, בצד המתגלה. זה הקומה התחתונה. ולכן היא נמצאת בתוך הכלי, ולכן היא גם הכי מתוחמת, כי כל אישיות פה היא שונה, יש לה את, כן, את הגוונים שלה, את האופי שלה, את המידות שלה, את הכישרונות המיוחדים שלה וכן. עולים קומה. כן. הנפש זה הצד של הרוח שנמצאת בתוך הכלי. נכון? בואו נעשה לנו ככה, זה תיאור, נכון? אם יש לנו את ה... טוב, אני לא יכול לצייר, אבל אם יש לנו את האומן, נכון? ויש לנו את הרוח הפנימית שנמצאת בתוכיותו של האומן, יש לנו אחר כך את ה... לא. כן, כן, זה לא הצייר, שני. את הרקוח, כן, שמעביר את הרוח, ויש לנו את הכלי. נכון? אז פה יש איזה עולם מסתר כזה מאוד מאוד עמוק ושאנחנו אפילו לא יכולים לראות, הוא חלק מהאומן עצמו, חלק מסתר ועמוק ופנימי, כן? שבמילה בעברית הוא דומה למילה נשימה, אבל הוא בא לרמז על העולם של הנשמה. יש לנו פה שלב שני של מעבר, שמה שמאפיין אותו זה מעבר מהאומן אל הכלי, שזה רוח, כי מה שמאפיין רוח זה תנועה של... של של, של אותה נשמה שפה היא לא כל כך נעה, היא הייתה מאוד מאוד עמוקה וכזאת נסתרת. כאן היא מתחילה לנוע, ולכן היא נקראת רוח. ויש לנו את הכלי, כן? שבו הרוח נופשת. ולכן, השלב השלישי הוא כנגד עולם הנפש. כן? נשמה, רוח ונפש. אז עכשיו בהסבר התחלנו מלמטה. קודם כל מה זה נפש? למה הנפש היא השלב הזה, היא הרוח שבתוך הכלי? כי זה הרובד של העולם הרוחני, שהוא יותר גלוי. שהוא הרובד של האישיות, שכל אחד מאיתנו מכיר. אני מכיר אותו, כן, יש לו רובד כזה. אני מכיר. זה האישיות המתגלה שבכל אחד מאיתנו. זה העולם הנפשי. מעל הנפש, הרבדים היותר נסתרים ויותר פנימיים. בואו נראה. ובחינת הרוח, הוא בא דרך עירוי מלמעלה. הרוח, מה כמובן בא דרך עירוי? עירוי זה מזרימה, כן? הערות רוח, הזרמה מלמעלה למטה. שחלק וקצה העליון שלו, של מי? של הרוח, קשור ונאחז למעלה, בבחינה התחתונה של הנשמה. זאת אומרת, כמו שהמפוח שלנו, הוא מצד אחד, קצה אחד, הוא קשור אל האומן, והקצה השני קשור אל הכלי. כך הרוח גם היא. החלק העליון של הרוח הוא קשור לבחינה התחתונה של הנשמה. עובד אסביר למה הוא אומר בבחינה התחתונה של הנשמה. אבל הרוח היא מצד אחד קשורה אל הנשמה, יונקת מהנשמה. ומשתלשלת הרוח הזאת, אחרי שהיא יונקת מהנשמה, משתלשלת ונכנסת גם בתוך גוף האדם, ומתקשרת שם בבחינה העליונה של הנפש. בסדר? היא מעבירה מהאומן אל הכלי, מהנשמה אל הנפש. זה הרי שבאמצע שמחברת את הנונים, כן? נרן. הרוח היא תנועת המעבר הזאת, מלמעלה למטה. ולכן זה מלשון הרעה, הרעה זה להערות, זה לשפוך, כן? להזרים. כמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב, עד יערה עלינו רוח ממרום, רוח נשפכת מלמעלה. לשפוך את רוחי, שהוא מושפע באדם דרך שפיכה ועירוי כנל, כמו שהתבהר לו להלן, עניין התקשרותם באורך. אז מהי הרוח, לפי ההגדרה הזאת? איך אתם תגדירו? מה? מעבר, כן, מתנועת מעבר, בין הנשמה לבין הנפש. על פניו נראה כאילו משהו יותר שולי פה, כן, בין ה... מן תחנת מעבר כזאת, אנחנו נראה בהמשך שהיא קריטית ביותר. בסדר? זה השלב השני. כן, נתרגם עוד מעט. בסדר? אני אחזור לזה. אכן, נכון מאוד. זה הבדל בין המשל למשל. נכון. אצלנו זה כל הזמן. אנחנו מבדלים, זו הערה חשובה, נכון? אצלנו אנחנו, התנועה הזאת היא מה שמחיה כל רגע ורגע, ויש פה איזה קשר תמידי. בסדר? נכון מאוד.
המעבר הוא חד צדדי,
אבל אנחנו רואים בהמשך, איכות המעבר היא נתונה לשינויים גדולים. כמה עובר שם, כן? כמה קשר יש פה. בסדר? אבל המעבר, אבל גם כאן שאלה נכונה מאוד, האם נפש יכולה להשפיע על הנשמה? לא. אבל יכולה להתנתק מהנשמה. בסדר? ונדבר על זה. כן. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך נשמתנו. נשמתנו היא חלק אלוקא ממעל. הנה עוד מעט הגענו לזה.
אבל אני אמרנו שכאילו, תראה לי ככה,
שכאילו יש בנו חלק במובן הגשמי, לא. כן? אבל כשחזרנו את הביטוי הזה, חלק אלוקא ממעל, הכוונה שנשמתנו היא כמו איזו הזרמה ממש מתוך האומן עצמו, מתוך רוח האומן, אלינו. חלק, תקרא לזה הופעת הקדוש ברוך הוא, האלוקיות של הקדוש, אור השם. כן, אפשר לקרוא לזה הרבה שמות, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כזה שלא ניצור פה איזושהי הגשמה, כן? אבל האור האלוקי הכי נקי, הכי טהור, שזורם אלינו, ממנו יתברך, מאור השם, כן? נקרא נשמה. עוד מעט נסביר את זה גם יותר, שגם הנשמה היא מקבלת מאור יותר עליון ממנה. מה האור שמבחן ללומדות... ללומדות יערות ישראל. מה אתה חושב שאת האור שנותן לנשמה את האור שלה? התורה מאפשרת את האינדיקה הזאת, אני מדבר בהמשך, אבל איזה מדרגה יותר עליונה מהנשמה הפרטית, שמתוך הנשמה, מתוכה הנשמה מקבלת כנסת ישראל. כנסת ישראל היא המקור לנשמות הפרטיות, ואור השם הוא המקור כנסת ישראל. זאת אומרת, כל פעם אנחנו מקבלים הנבאה ממקום יותר עליון. אנחנו מדברים כרגע על המערכת הפרטית שלנו, הנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו יונק מהאור האלוקי שעובר אליהם דרך נס ישראל. זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל זה האור האלוקי הכי עליון, הכי טהור, הכי אידיאלי.
כן. אמר, כמו שהגודל של הכלי תלוי בכמות הרוח שהאומן מדבר, אז זה גם יכול להיות שיש אנשים ש... יש להם כמות יותר גדולה של... לא צריך לקרוא לזה, אבל כאילו ש... שכמות של רוח פחות עוברת אליהם מאשר אנשים אחרים.
כן. ואז אנחנו נדבר, שזה עיקר עבודתנו, לדאוג לזה שהמערכת תעבוד כמו שצריך. בסדר? עכשיו, הגודל של הכלי פחות משנה, כי כמו במשל, אנחנו מדברים על הרוח, והרוח היא תמיד יכולה להיות, אמורה להיות איזושהי זרימה אינסופית, אבל זה באמת תלוי בעבודה שלנו. בסדר? אבל זה הכל, אנחנו עולות הרבה הרבה שאלות, כי אנחנו רק בונים את היסודות של המערכת, ואת לאט, בעזרת השם. בסדר?
כן. שהנשמה,
שהנשמה מה?
שהנשמה, כאילו,
כן. היא רק, היא מזרימה כמו במשל, מלמעלה למטה, מהאומן אל הכלי. זה עניינה של הרוח. היא מתקינה, עובד נהיה. עכשיו הוא עובר לנשמה, הוא הסביר לנו את הרוח, עכשיו הוא עובר להסביר את הנשמה. אמנם בחינת הנשמה היא הנשימה עצמה. זאת אומרת, היא כמו בנשימה במשל, שפנימיות עצמותה מסתתרת באלם. כמו שבמשל, הנשימה היא משהו מאוד מאוד נשגב, עמוק, מאוד קשור לאומן, מאוד טהור, מאוד נעלם, כך גם בנמשל. עולם הנשמתי שבתוכנו הוא מאוד מאוד נעלם, מאוד עמוק, ומקורה, מקורה של הנשמה, הצד העליון של הנשמה, ברוך כביכול, מחובר, כן? בתוך נשימת פיו יתברך שמו. אתם גם רואות שהוא אומר את המילה כביכול, למה זה כביכול? שלא נבין את זה באופן גשמי, כן? אלא הנשמה היא ממש מחוברת ואחוזה ויונקת מהאור האלוקי הכי הכי עליון, הכי נסתר, הכי פנימי. ונקרא לנו בינתיים עוד משפט, טוב בואו נמשיך, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. משפט הזה מאוד חשוב. מה הכוונה אין עצמות מהותה? של מי? אין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. של מי? של הנשמה. להבדיל ממי? מי כן נכנסת בתוך גוף האדם? הנפש. הנפש היא לגמרי זורמת בנו בכל הפעתה. אבל הנשמה ברובה היא נסתרת. ברובה היא נסתרת. מה שאנחנו יכולים לחשוף מתוך הנשמה, תמיד יהיה רובד מאוד מאוד חלקי שלה. כי היא תמיד מאוד עליונה ומאוד נסתרת ומאוד טהורה. ולכן כמה שאדם לא ילך ויחשוף עוד ועוד ועוד הערות מנשמתו, היא תמיד מאוד עליונה ועוד נסתרת, ויכולה לתת לנו עוד ועוד ועוד מעיינות של שפע ושל טוב ושל קדושה שנמצאים בתוכה. היא נסתרת, היא מחוברת מאוד למקור, והיא מאוד מאוד עליונה, תמיד יותר עליונה מה שחשפנו. הנפש כולה בתוך גוף האדם, אבל הנשמה, הוא אומר, אין עצמות מהותה נכנסת בכל, זאת אומרת, היא לא מתגלה במילואה, היא הולכת ומתגלה, יותר ויותר ויותר, הרחב פיך במלא, וככל ככל שיותר נרחיב את כלינו, ככה יותר הנשמה תופיע בתוכנו, ואנחנו נראה שזה אולי המטרה בסופו של דבר. אבל הוא אומר לנו, הנשמה היא תמיד יותר גבוהה ממה שאנחנו חושבים. וכמה שאנחנו לא חוסמים, תמיד יש לנו בעצם מעיינות של טוב יותר גדולים, שעוד לא התחלנו לגעת בהם, לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש מעיינות נשמתיים אדירים, אינסופיים, שכל מה שהוא מתגלה, וכל מה שזה, הצדיק הכי גדול, הגיבור הכי גדול, הקדוש הכי גדול, הם חשפו רק חלק קטן מהנשמה. להבדיל זה קצת כמו שאומרים על המוח, נכון? שאנחנו משתמשים באחוזים מאוד נמוכים של המוח, נכון? 5%, לא יודע, 6%, 9% אצל גאונים גדולים. מה קורה שם עם כל המוח האחר? כרגע אנחנו לא מסוגלים לגעת בו, אולי לעתיד לבוא. הם מסוכן כנראה, יותר מדי, אם אנחנו נשתלט יותר מדי. אז גם הנשמה, רובה נסתרת, ואנחנו הולכים וחושפים את הנשמה, אבל תמיד יותר עליונה ויותר קדושה ויותר יותר נסתרת ממה שמתגלה. בואו נקרא עוד משפט אחד, ואז טיפה יותר נבהר את הדברים. לפי יכולתנו ככה. טוב, הוא אומר ככה. ואדם הראשון, קודם החטא, זכה לעצמותה. מה כאן זכה לעצמותה? אתה יודע, אתה רואה את המשפט הזה? ואדם הראשון קודם החטא זכה לעצמותה. מה הכוונה? אדם הראשון, יצירה של הנבאה שלמה מלמעלה עד למטה. כל הערת הנשמה מופיעה בתוך החיים. זה נקרא זכה לעצמותה. חיבור שלם. כל השפע שבאומן יורד לתוך הכלי. כן? דבר שקשה בכלל לתאר. זה מדרגת אדם הראשון. הופעה עליונה שכל הנשמתיות מופיעה בכל עוצמות החיים. ושום דבר לא סותר. וכל הלמטה מביא את הלמעלה. וכל הנשמתיות מופיעה בחיים. הזרמה השלמה. אדם הופך להיות צינור של אלוקות. כשאדם מביע את כל הלמעלה בתוך הלמטה, זה מדרגת אדם הראשון לפני החטא, הוא הופך להיות צינור נקי של הופעה אלוקית. כל העליונות הנשמתית מופיעה וחיה בתוך האישיות הגלויה. כהופעה מלאה, זורמת, קולחת. כן, זה מדרגת אדם הראשון. זכה לעצמותה. ובסיבת החטא, נסתלקה מתוכו. מה יוצר חטא בתוך האדם? מה יוצר החטא? סילוק של הנשמה והתרחקות בין מה? בין הנשמה לנפש. על ידי פגימה ברוח. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ציר התיקון והקלקול של האדם. ככל שאדם יהיה יותר מתוקן, כמו אדם הראשון לפני החטא, אז הציר הזה הולך וקולח, הולך ומופיע את הנשמה בתוך הנפש. ככל שהציר הזה הולך ומצטמצם ומתמעט, ככל שאדם חוטא יותר, בדיוק כמו חטא אדם הראשון, אבל, ומאז כל חטא בעצם ירחיק את הנשמה מהנפש. והנשמה תישאר מרוחקת, מסוגרת, והעולם הרוחני פחות פועל את פעולתו, והעולם הנפשי מתנתק מהעולם הנשמתי. זה חטא. וכשאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו משיבים את הנפש של הנשמה. משיבים את הצד התחתון שבנו לצד העליון שבנו. חוזרים להיות צינור של אלוקות. זאת אומרת, זה ממש, בסופו של דבר, זה הציר שקובע, יש לנו פה ממש מקום שהרב קורא לזה חוט החיים, כן? חוט החיים הזה שמחבר את הלמעלה עם הלמטה, את הנשמתיות עם הנפשיות, את אור השם עם הטבעיות של החיים, את בת המלך עם העירוני. ואדם הראשון היה שם חיבור שלם וגדול, וכל העוצמות העליונות באו לביטוי בעוצמות התחתונות. בואו נגיד את זה בלשון נפלאה של פרשת השבוע. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. אומר רב חיים מוולוז'ין, בספר אחר, אותו רב חיים מוולוז'ין, תמיד אני לא מבין, יש לו ספר על מסכת אבות. ושם הוא אומר, מה זה ויאמר אברהם, אברהם, לא צריך להגיד פעמיים אברהם. אברהם העליון ואברהם התחתון. אברהם הנשמתי ואברהם הנפשי. יש פה איזה צדקות מיוחדת, כתוב חמישה אנשים, אני חושב, בתנ"ך, שקראו להם בכפל שם. שמבטא קרבה מאוד גדולה בין מי שאתה בלמטה לבין מי שאתה בלמטה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בנשמה שלו יש לו, כמו שאמרנו, שפע אדיר, גדול ועצום. השאלה כמה יש באברהם הלמטה שמביא את האברהם שלמעלה. כן, לשונו של רבי זושה, האם היית זושה, נכון? האם הבאת למטה את מי שאתה בא בפנימיות נשמתך? אברהם, אברהם. והוא אומר, הנה, כן, יש פה אישיות כל אחת. אמנם לא בשלמות, כי לפי מה שרב חיים אומר, אדם הראשון, אנחנו צריכים לשחזר מדרגת אדם הראשון, אבל תראו מה אומר משפט מבילני, אני קורא במשפט אחד, לבד משה רבנו עליו השלום, שזכה לעצמותה בתוך גופה. לכן נקרא, איש האלוקים. לפי רב חיים וולוז'ין, יש בזה עוד דעות אחרות, גם האבות הקדושים הגיעו למדרגה הזאת, אבל לפי רב חיים, אדם הראשון למשה רבנו. משה רבנו, מה זה איש האלוקים? חז"ל אומרים ביטוי מפחיד, חציו איש, חציו אלוקים. ואין הכוונה חס ושלום הגשמה, אלא האיש שבו הוא לגמרי הבאה של האלוקי שבו. איש האלוקים. איש האלוקים. וזה, ובעצם משה רבנו נותן לנו תורה שעניינה לשחזר את המדרגה העבודה של אדם הראשון. ולהיות איש האלוקים. איש, כוונה איש, חי. כמו שככה הרב מסביר בעולת ראייה, אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים. אז הרב שם אומר, מה זה איש? איש זה בעל כוחות, בעל אישיות, בעל טבעיות, בעל כישרונות. איש עם נפש, עם עוצמה אישיותית. אבל בתורת השם חפצו. את האישיות הזאת הוא מביא מתוך קדושה, מתוך נשמתיות. והנשמתיות אצלו היא זו שבאה לידי בידוי באישיות. אברהם, אברהם, אומר הנני. משה רבנו, איש האלוקים. בסדר? וזה המדרגה העצומה שעם ישראל הולך לשחזר אותה. להיות מסוגלים לחיות את ה, את ה, את האלוקי שבנו בא בטבעי שבנו. זה מה שאמרנו, שנפש האדם היא, 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 היא השידוך הזה בין בת המלך לעירוני, נכון? זה זה. השידוך בין בת המלך לעירוני זה השידוך בין הנשמה לנפש. שזה שידוך מצד אחד שנראה מאוד מסובך, כמו שכבר למדנו את זה במשל, כמה השידוך הזה יכול להיות מסובך ומורכב, ולא, ולא, לא להצליח כמה, כל כך הרבה סיבוכים יש בזרמה הזאת. מצד שני, הוא, האתגר של האדם, והוא היכולת שלנו להוציא לפועל את בת המלך, זה בעירוני. זאת אומרת, הנשמה צריכה להתגלות בנפש. זה הכלי שלה, נכון? האומן הזה, עם כל הכבוד, בסוף רוצה שהרוח שלו תופיע בכלי ותתממש. בסדר? איש האלוקים. בסדר? אנחנו כבר נסיים את הפסקה, ועוד טיפה נרחיב בזה, כדי שלא ככה נעשה טבעה יותר לעבות את המושגים. אבל אני רק נסיים פה את הפסקה. לבד משה רבנו שזכה לעצמותה תוך גופו, לכן נקרא איש האלוקים, כידוע שכל גימל עולמות, בריאה, יצירה, אסירה, בחינת נשמה, דילון טוב, זה מושגים עליונים, לא מבין מזה. אבל הוא אומר ככה, אני קורא מדלג פה לסוף הפסקה, וזולתו, בסדר? וזולתו של משה רבנו, לא זכה אליה שום אדם מאז אדם הראשון, רק בהירות ניצוצי אור מתנוצצים ממנו על ראש האדם הזוכה אליה. מי שזוכה מקבל התנוצצות מהנשמה, הוא זוכה להבאות יותר ויותר מנשמתו. להביע את הנשמה במילואה, זה בעזרת השם כשאנחנו נזכה לפתוח לגמרי את הצינורות האלו ולתקן חטא האדם הראשון. אבל כל אחד, כמה שהוא זוכה אליה, לפי מה? משפט חשוב בסוף, כל אחד לפי מדרגתו ולפי שיעורה דילי. לפי מה, כמה שאתה תפתח. וכמה שאתה, וכל אחד יש נשמה עליונה ואלוקית ונפלאה ונשגבה, וככל שיעשה את עבודתו יוכל להיות בעצמו צינור של האלוקי בנפשי. וצינור של האלוקי בנפשי זה צינור להופיע אלוקות בארץ. בסופו של דבר, איך ריבונו שלנו מתגלה בעולם? ככה. ככה ריבונו שלנו מתגלה בעולם. דרך אנשים שמתחברים למימד האלוקי שבהם ויודעים לחיות אותו בתוך ערכי החיים. ואז הם מורידים אלוקות לתוך המציאות. הם עצמם הופכים להיות צינור של הופעה אלוקית בעולם. בסדר עד כאן? הבעיה. זה שאלת החיים שלנו. בסדר, אנחנו נשתדל. כן, כן. ברור, זה השאלת המאה. אבל קודם כל, נבין את המערכת. עכשיו אנחנו נצא למסע. נצא למסע שיכלול... איך עושים את זה במובן הרוחני? עוד לא הסברנו, מה זה הרוח הזאת? שהיא פועל יחידה המקשרת. ויצא מסע שיכלול איך מכינים את הנפש להיות כלי של הנשמה. כי זה עוד עבוד. ומה מוציא לפועל את הנשמה? האם יכולה להיות רוח שהיא לא טובה? האם יכולה, איך, המון שאלות שהולכות ומתקבצות לאיך עושים את זה הגדול? וזה עבודת השם, שהיא נותנת לנו כל הזמן את הכלים. אחר נראה איך זה קשור לתפילה ולמצוות. יש פה מערכת. חזל לא ישיבו אותנו לבד. כן, אני רוצה להשתדל להביא את המערכת.
איך נראה החיבור בין השם
לנפש? איך הוא נראה?
כן, כאילו איך זה בא
ידי ביטוי? מה זה אומר? בסדר, אז בואו, גם בשאלה הזאת, איך ההופעה הנשמתית מתגלה בנפש, ובעצם מהו אותו עולם רוח, זה שאלו קודם, שמוציא לפועל את הנשמה. בואו נתחיל לגעת בשתי השאלות האלו. אנחנו רק מתחילים, אנחנו נרחיב בזה שבוע. אז בואו נעסוק קודם כל ביותר, ניתן לו פעם את העיבוי של המושגים, ואז נתחיל להסביר בעיקר את עולם הרוח ואיך זה אמור להתגלות. נשמה, קודם כל אמרנו, בסדר, כל התוכן האלוקי של חיינו, כל האור האלוקי של חיינו, כל האידיאליות של חיינו, היא מה שאנחנו נקים מהקדוש ברוך הוא. זה לא מעצמנו, אנחנו לא כאלה, יכול להיות שאנחנו... יש לנו הרבה כישרונות, כן, אבל זה לא אור השם, זה לא אור אלוקי, זה לא אור אידיאלי. כל האור האידיאלי, כל הטוב, כל הערכים, כל המוסריות, כל תוכן חיינו, כל דבר שקשור אל האור ולא אל הכלים. אלה מושגים שמאוד חשובים שכבר השתמשנו בהם קודם. האור תמיד שייך אל התוכן, והכלי שייך אל הגילוי. כל התוכן בא מהנשמה. כל התוכן האידיאלי, ולפי המשל שראינו, הוא תמיד הרבה יותר עליון ממה שאנחנו מבינים ויודעים וחושבים. נשמה יש בה אוצר של אין סוף של טוב אלוקי שנמצא בתוך כל אחד ואחד. אין סוף של טוב אלוקי. הדבר הזה הוא בשורה הכי משמחת שיש לנו בחיים. אם היינו מבינים את זה, היינו עומדים כל בוקר במודה אני, עושים איזה ריקוד ככה רציני. על מה אנחנו רוקדים שם? שנתת בי נשמתי. שנתת בי, בואי שאלה, פה הנפש, נתת בי עולם כזה עליון שנקרא נשמתי, שאני יכול לחשוף אותו עוד ועוד ועוד כל החיים שלי. כל החיים שלי אני יכול לגדול, כל החיים שלי אני יכול לחשוף את מעיינות הטוב, האמונה, הקדושה, האמון, הגבורה, השמחה, הטהרה, שנמצאים בתוך נשמתי. כי הנשמה שלי מלאה בשפע אדיר של טוב, ולכן דייקנו קודם ואמרנו שהרוח מחברת את הצד התחתון של הנשמה עם הצד העליון של הנפש. למה הצד התחתון של הנשמה? כי זה רק הרובד שאנחנו מצליחים עוד לגלות, ובעזרת השם עוד ועוד ועוד, אחרי פי חווה עליהו. כן? איך עושים את זה? איך אוספים את הנשמה הזאת לתוך עולם הנפש? קיבלנו עולם הרוח. עולם הרוח, הכי קרוב זה מה שאתם משמעים במושג שלנו, העולם הרוחני שלנו. כשאדם מפתח, מה זה עולם, לפתח עולם רוחני? מה זה נקרא לפתח עולם רוחני? הרי בעולמנו הדתי, כן, יש לנו הרבה צביעות מעשיות. הולכים שולחן ערוך, לא כתוב שם תהיה רוחני. כן? כתוב שם נטילת ידיים וצדקה והדלקת נרות. לא כתוב תהיה רוחני. אבל מצד שני, חז"ל מילאו לנו את כל זה בתוכן פנימי. ואמרו לנו, כל המעשיות של עבודת השם חייבת להיות גילוי של תנועה פנימית של חיים. והתנועה הפנימית של החיים הזאת צריך ללמוד איך מנביעים אותה. איך לא רק לתת צדקה, איך לחיות צדקה. איך לא רק להדליק נרות, אלא איך לחיות את אור השבת. זה נקרא לפתח עולם רוחני. זאת אומרת, העיקר, החידוש של התורה זה לא רק בהיבט המעשי, אלא ההיבט המעשי הוא קצה קרחון של התחדשות פנימית בתוכנו. אדם עושה כל הזמן בעולם הרוחני. העולם הרוחני אצלו הוא לא פילוסופיה, אלא הוא יניקה אידיאלית, יניקה מהעולם הפנימי שבתוכנו. ללמוד לפתח עולם רוחני. אנחנו עושים את זה על ידי תורה ומצוות. אנחנו עושים את זה על ידי לימוד שהוא לא רק אבסטרקטי, פילוסופי, לומדים כאילו כל מיני דעות ומשילים, פילוסופים ועניינים, יכולים להיות גאונים כאלה. אנחנו לומדים כדי לחיות את הנשמה. אנחנו לומדים כדי להיות טובים יותר, כדי להיות טהורים יותר, כדי להיות קדושים יותר, כדי להיות שמחים יותר. זה מטרת לימוד תורה. לימוד תורה זה עולם הרוח. זה הנבאה של עולם הרוח. התורה מפעימה בתוכנו כהנבאה חיה את העולמות הרוחניים, את האידיאלים הרוחניים. וזה מעיין שנמצא בתוכנו, ואנחנו הולכים ומפרים אותו, הולכים ומדייקים אותו, הולכים ומעצימים ומעמיקים אותו. ויש בזה מצד אחד את ההיבט של התורה, מצד שני את ההיבט של המצוות שלוקחות את ההנבאה הרוחנית הזאת ולוקחות אותה עד למטה, עד למעשים, עד לחיים, עד להופעה הממשית. אז התורה והמצוות הם הנבאה של נשמה. הם יצירת עולם רוחני שהולך ומנביע את הנשמה לתוכן. וזה עניינה של התורה. ואם התורה בסוף לא הופכת אותנו להיות טובים יותר, ישרים יותר, צדיקים יותר, אוהבי השם יותר וכלליים יותר, זה משהו שם זה לא. זה לא. זה לא עניין של התורה. תורה זה חיים. הנבאת חיים אלוקיים. הנבאת עולם רוחני. עולם רוחני שהוא קולח, שהוא חי, שהוא הופך אותנו להיות אנשים שהטוב זורם באורכיהם. הטוב האלוקי זורם באורכיהם. במחשבות שלהם, בהרגשות שלהם, בתפיסת חיים, ברצונות, איך לפעול בחיים, איך מגיבים לכל מיני סיטואציות. אדם שהוא אדם רוחני, כן, הוא יושב בפתח האוהל והוא צופה איך לרומם את העולם. יש לזה הרבה הבאות לעולם הרוחני, יש הרבה אידיאלים. אידיאלים זה הבאות שונות של הנשמה. הנשמה זה רחבה, אבל יש לה הבאות של חסד, והבאות של גבורה, והבאות של שמחה, והבאות של טוב, והבאות של יושר, והבאות של המון המון הבאות. אנחנו לומדים את הבאות האלה, שמצד אחד הן טבעיות לנו, וזו הנקודה מאוד חשובה. הנשמה היא טבעית לנו. אני רוצה, אולי נפתח פה סוגריים חשובות מאוד. עולם הרוח ברמה מסוימת קיים אצל כל יהודי. החיבור הזה הוא חייב להיות. אין ניתוק גמור, כן? ניתוק גמור, אולי מצבים מאוד מאוד קשים, כן? של אדם שקרט את עצמו מכלל ישראל והפך להיות רשע מרושע, אין שום. כמעט לא אפשרי. לכן בכל אדם אנחנו נמצא הבאות של טוב. גם כשהוא לא לומד תורה. וגם כשהוא לא עוסק במצוות, וגם כשהוא לא מפתח את עולם הרוח, עולם הרוח זה יצירה, מה שלמדנו פה, אנחנו לא ממציאים את זה. אתה רואה את זה, אתה רואה אדם, אתה רואה שהוא רוצה לעשות טוב, מאיפה זה בא? זה בא מהנשמה. זאת אומרת, משהו מהנשמה קולח לתוכנו, גם בלי ההנבאה הרוחנית שאנחנו עושים ומתאמצים, אבל משהו מאוד מאוד חלקי. ככל שאנחנו, במיוחד אחרי חטא אדם הראשון, כן? לפני חטא אדם הראשון הייתה פה, כן, זרימה טבעית, ישרה, לא, לא היה צריך תורה, כל מה שהוא חלם ודבק בהשם, ישר הוא הביע את זה בתוך החיים, בתוך המעשים, בתוך האישיות, הכל קולח, הכל זורם. אבל מאז חטא אדם הראשון, מאז שנוצר הניתוק הזה, והפער הגדול הזה בין הנשמה לבין הנפש, אם האדם יסמוך על החיבור הטבעי שקיים ברוך השם, עדיין קיים, גם אצל הרשע הגדול נמצא, איך קרא בחיים קרא לזה? נצנוצי אורה, אנחנו תמיד נמצא, נכון? מהנשמה בתוך החיים. נמצא נקודות של טוב, נמצא ערכים, נמצא אידיאלים, גם אצל הפושעים הכי גדולים יש להם כל מיני קודים של התנהגות מוסרית שזה לא עושים, כן? זאת אומרת, יש תמיד משהו מהנשמה שחי בתוך החיים, אבל המשהו הזה הוא מאוד מאוד חלקי, ובסופו של דבר הוא לא מנצח את החיים. הוא לא מנצח את החיים, וכאן אני בא בקצרה ממש לגעת בשאלה שנשאלה, ואנחנו נפתח את זה יותר. כשנשמה מופיעה בנפש, זה אומר שהנפש מוארת מתוך הטוב שבנשמה. זה אומר שהמעשים והרגשות והדמיונות והחיים כולם, הם חיים את האור שבנשמה. לא איזה, באיזה נקודה, בואו נעביר את הסגנה את הכביש, או כן, אני מלא באינטרסנטיות, ופתאום אני נסגר שיש פה איזה נקודה טוב שאני ככה עושה טובה. לא, זה נשמה מאוד מאוד חלקית, זה הבאה מאוד מאוד חלקית של הנשמה. כשהנשמה קולחת, כשהנשמה חיה ופועמת ומפעילה את כל הנפש, אז כל האישיות מתרוממת ומוארת מתוך הנשמה. מוארת לא באיזה, עכשיו רואה את איזה הילה כזאת. מוארת הגמלה שהחיים הם שוטפים את האידיאליות של הנשמה. הם חיים את האידיאליות של הנשמה. וזה מתבטא בכל כוחות החיים ובהטבה ובאופן שבו אדם מתייחס לפרט ולכלל ולחיים ולתפקידו בחיים. הכל, הנפש זה האישיות הגלויה מה שאמרנו. האישיות הגלויה היא אישיות שמוארת מתוך הנשמה. זה, כמו שאמרנו, מצד אחד החיבור הזה קיים לנו באופן טבעי. אבל הטבעיות, החיבור הזה, אי אפשר שהיא לבד את העיר, כי בסופו של דבר, אמרנו, נוצר נתק. חטא אדם הראשון, חטאינו וחטאי אבותינו, יש פה הרבה הרבה עבודה לחבר נפש ונשמה, אחרת נוצר נתק. ונתק יוצר נתק. מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה. וכשכל שהנתק הוא גדול יותר בתוכנו, ככה נפש פחות מביאה את הנשמה, וכשהיא לא מביאה את הנשמה, היא מביאה דברים הרבה יותר נמוכים, ואנחנו נדבר שבוע. זו שאלה? כל מה שאנחנו מדברים פה זה יהיה במדרגת ישראל. לגויים יש מה שנקרא צלם אלוקים, יש ראשונים שיקראו לזה, הרמח"ל כן קורא לזה נשמה במדרגה אחרת, הרמח"ל קורא לזה, יש אחרי שיקראו לזה צלם אלוקים, כן? אבל היכולת להנביע את הנשמה באופן שהיא תרומם את כל הכוחות החיים, זה רק בעם ישראל. נכון, אבל אמרתי, יש רצון לעשות טוב, ויש יופיע שהטוב הזה ינצח, יופיע כהבעה נשמתית, שהיא הפנימיות של כל אישיות האדם. כן? אז פה אנחנו מדברים על מדרגה שבעיקר שייכת לעם ישראל. בסדר? כן, שאלה אחרונה. נכון, לכן אמרתי, המשל ספציפי במעשר סנהדרין מופיע שם בסוגיה תחיית המתים. אבל רב חיים שהוא מסביר פה, הוא פותח את הסוגיה, הוא פותח כדי להסביר את מושגים קבועים בתוכנו. כן, שם הוא בהמשך הפרקים, שם, על זה הוא מדבר, כן, איך המצוות מוציאות לפועל את הנערן בתוכנו, לא רק בתחיית המתים, אלא ככה המערכת בנויה. זה פשוט השתמשנו בחרך הזה של המשל להבנתנו. בסדר? טוב, פרוטיום.